ערב טוב וברוכים הבאים. אנחנו היום ניקח נושא אחד שנתמקד בו, לא יודע אם נצליח להקיף אותו בכל המרחב שלו, אבל נשתדל לפחות לתת את היסודות, כמובן קודם כל את היסודות כפי שהם בתורת החסידות, בכלל במקורות התורה וגם מכל מיני מקורות נוספים, אולי העיקר מתוך הניסיון חיים, לא רק שלי אלא של אחרים, לקחת את הנקודות הללו בצורה נכונה. הנושא שאנחנו מדבר עליו היום זה הנושא של ביקורת, ובחרתי את הנושא הזה, את העניין הזה, מכיוון שכל נושא בחינוך הוא חשוב, אבל זה הנושא שכמעט אנחנו משתמשים עם המושג הזה כמעט כל הזמן. כמעט כל הזמן אנחנו נותנים ביקורת, מעבירים ביקורת על כולם. אני לא אומר כרגע שזה שלילי, אולי זה גם חיובי, אבל בכלל אנחנו מעבירים כל הזמן ביקורת, בעיקר על הזולת, אם זה על הילדים, על בני הזוג, על המורה, על העזר וכן הלאה. אנחנו היום נראה איך צריך להעביר ביקורת ואיזה תועלת גדולה אפשר באמת להפיק מהמושג הזה של ביקורת, שזה נעשה נכון, ומצד שני איזה נזק חס ושלום גדול אפשר לגרום אם הדבר הזה נעשה בצורה לא נכונה. על פי ההוראה של הרבי בימים האלה ללמוד ענייני בית הבחירה, עניינים של בית המקדש, אז חיפשתי איפה יש בעניין של בית המקדש את הנושא של ביקורת. כל דבר צריך למצוא בתורה. אז בחיפוש קל מאוד ראיתי את כל העניין של הביקורת במשנה מפורשת במסכת מידות, שזה גם הנושא שלנו, איך הביקורת צריכה להיות נכונה ומה בעצם היעדים שלנו בביקורת. יש משנה במסכת מידות בנוגע לבית המוקד, זה לא מופיע לפניכם עדיין כאן, בנוגע לבית המוקד יש משנה איך בית המוקד היה נראה. כתוב שלבית המוקד היו שני שערים, שער אחד היה פונה לחלק שנקרא חיל, ושער אחד היה פתוח פנים לתוך העזרה. חיל זה היה חלק חיצוני מחוץ למקדש, ופתח אחד לתוך העזרה. אז אומרת המשנה שאותו פתח שהיה מכוון לעזרה היה לו בצד פשפש קטן, זאת אומרת פתח קטן שהיו נכנסים דרכו, ולא היה צורך לפתוח את השער הגדול כדי לעשות את הפעולה שרצו לעשות. מה עשו דרך אותו פשפש קטן, אותו פתח קטן, שבו נכנסים לבלוש את העזרה? כל בוקר לפני שהתחילו את העבודה במקדש, קודם כל נכנסו לעשות ביקורת, לבלוש את העזרה. מה זה לבלוש את העזרה? כתוב בתנורה במקום, לראות את כל כלי שרת שנמצאים במקדש, אם הכל במקום, אם הכל עומד כמו שצריך, לבקר את המקום. מה היה המשפט המסכם אחרי הביקורת הזו? מה היעד שאליה רצו להגיע? אומרת המשנה שהם היו מתחלקים עם הכהנים לשני קבוצות. כדי להקיף את כל המקדש, זה שטח גדול, אז חלק הלכו ימינה, חלק הלכו שמאלה. כשנפגשו שניהם, אז הלשון בברטנורה, הגיעו אלו ואלו אומרים שלום, הכל שלום, כלומר כל כלי שרת הם במקומם בשלום. זאת אומרת, הביאו ביקורת חיובית על המקדש והגיעו למסקנה שהכל בסדר, וזה עשו מדי יום ביומו, העבירו ביקורת חיובית. וזה בעצם גם שאנחנו נלמד היום, איך אנחנו עובדים עם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, למקדש הפרטי שאצל כל אחד ואחד, איך מעבירים את הביקורת בצורה הנכונה בעזרת השם. קודם כל, הרבה פעמים קורה מצב שאנחנו עושים בלבול בין המושג ביקורת למושג מוסר. קודם כל אני רוצה את המושגים להגדיר. המושג מוסר שהיום אנחנו מכירים, נשאל מישהו, אתה לומד מוסר? אז אם ישאלו מישהו כאן, אתה לומד מוסר? מה תהיה התגובה? מוסר? חס ושלום, אני לא לומד מוסר. הרבי בעצמו כותב בהרבה מכתבים או בשיחות את הלשון על עצמו, חס ושלום שלא באתי להטיף מוסר. הרי זה לשונות של הרבי, במכתבים, בשיחות. הרבי כל אומר פעם באחד המכתבים, אינני יודע לתת מוסר. מוסר במובן המוכר היום, זה דבר שהרבי אומר על זה חס ושלום, לא, אין לי יד שקיד. אבל המושג מוסר כפי שזה במקורות, זה מושג חיובי שקוראים לזה היום ביקורת. זאת אומרת, כי הרי כתוב במפורש מה בני מוסר אביך, אז מוסר זה כתוב בתורה, ספר משלי. אז הרבי יגיד חס ושלום מוסר על דבר שכתוב במפורש שזה הוראה בתורה? אז ברור שיש לפעמים בלבול בין איך שהמושג הזה של המילה מוסר במקור של הדברים לבין איך שהיום משתמשים בביטוי מוסר. אז במילא אני מקדים את זה כשנראה עוד מעט בציטוטים מסוימים שכתוב את העניין של מוסר. אז העניין של מוסר במקורות זה כפי שאנחנו קוראים לזה היום ביקורת. זאת אומרת, ביקורת לא נאמר על זה חס ושלום. עד הרבה, מכירים את הפתגם ביום יום שאומר הרבי הרשב, אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי. זאת אומרת, ביקורת זה דבר טוב. אהוב את הביקורת שכתוב שם זה גם במובן לקבל את הביקורת שמישהו אחר נותן לך, וגם במובן לתת את העניין. זה לשני הכיוונים. כשנדע מה זה ביקורת נכונה, ואם נראה עוד מעט איך משתמשים אם זה נכון, אז נראה שבעזרת השם ניקח את הכלי היקר הזה ונראה שהוא בעצם הכלי הטוב ביותר. זה בדיוק למה הדבר דומה, כמו שאם ניקח סכין חד של מנתחים, זה דבר טוב או דבר מסוכן? זה מסוכן, זה סכין מלשון מסוכן, אבל הוא יכול להועיל מאוד מאוד כשעושים איתו את השימוש הנכון במקום הנכון על ידי האדם הנכון. ואם חס ושלום אחד משלושת התנאים הללו לא נמצאים, אז הדבר המסוכן ביותר. אותו דבר צריך לדעת שביקורת זה דבר שיש לו את העוצמה הכי טובה להביא רפואה ובריאות, אבל יש לו גם חלילה את הסכנה שבדבר, שאפשר חלילה, כי באפם הרגו איש, ובוודאי גם בדיבור. אז אנחנו ננסה ללמוד את הדרך הנכונה. עין נפתח קודם במשל ששמעתי מיוחס, משל מוכר אבל אפשר להשתמש איתו, משל שמיוחס לאחד מתלמידי הבעל שם טוב. משל אומר על בן מלך שהשתגע. בן מלך, הבן תחנוקים של המלך, החליט יום אחד שהוא תרנגול הודו. קוראים את המשל, החליט שהוא תרנגול הודו. הלך מתחת לשולחן והתחיל לאכול את הקליפות ואת הזבל, הוריד את הבגדים, כי תרנגול הוא בלי בגדים, ואוכל את הסולת שעל הרצפה. הוא תרנגול הודו. כמה שניסו לשכנע אותו, באו כל מיני פסיכולוגים וכל מיני חוכמולוגים, שום דבר לא עזר. הוא אמר לכולם, אתם בני אדם, אני תרנגול הודו. בקיצור, סוף המעשה, שהגיע חכם אחד, אמר למלך, תן לי חודש חודשיים, אני מחזיר אותו לשפיות, מחזיר אותו למצב טוב. נו, אמר לו המלך, אתה מקבל כל מה שאתה רוצה, רק תעשה את זה. הלך אותו חכם, הוריד את בגדיו, נכנס מתחת לשולחן והתחיל גם לאכול את הקליפות ואת הפסולת מהרצפה. שואל אותו הבן מלך, התרנגול הודו, במרכה הוא שואל אותו, מי אתה? אני תרנגול הודו. גם אני תרנגול. אתה תרנגול? טוב. בקיצור, הוא שיחק איתו את משחק התרנגול הודו במשך תקופה, כמה ימים הוא יושב איתו יחד כתרנגול שותף. אחד הימים מסמן החכם שיזריקו לו בגד, שניים כמובן. ואז הוא אומר לשני, אתה יודע, תרנגול יכול גם להיות לבוש עם חולצה, זה לא סתר. הוא לבש חולצה והוא גם לבש, עכשיו שני תרנגולים, מה יסדים עם חולצה? ולאט לאט הוא לימד אותו שתרנגול הודו גם יכול לאכול אוכל טוב, לא חייב לאכול קליפות ודפס. ולאט לאט לימד אותו שיכול גם להיות על הכיסא ולא צריך להיות בהם לשולחן, וככה לאט לאט הוא השאיר אותו כתרנגול הודו והחזיר אותו לבצב להיות בן מלך שמנהל את המדינה. זה משל של אחד מתלמידי הבעל שם טוב, שהרעיון במשל הוא רעיון נפלא. כשאנחנו רואים כל ליקוי, כל לקות, כל בעיה, כל מה שאנחנו לא רואים, אנחנו צריכים לחשוב, זה בעצם בן המלך החליט שהוא תרנגול עוד. אם אנחנו נצעק עליו, אתה לא תרנגול עוד, ותפסיק להיות תרנגול עוד, וכל מה שנגיד לו, זה לא יעזור. הוא יגיד לנו, אתם בני אדם, אני תרנגול. אנחנו צריכים לרדת לעולם שלו, לראש שלו, לתת לו תחושה שהוא שווה, שהוא משהו, שהוא אישיות שאנחנו מעריכים אותה, ואנחנו לא שוברים אותו, ולהפך, אנחנו איתו, ואם נשכיל למצוא את המסילות לליבו באופן כזה שהוא ירגיש שאנחנו איתו ולא נגדו, הוא ילך איתנו ביחד ונצליח להוציא אותו מתחת לשולחן, להושיב אותו ליד הכיסא. זה בעצם אפשר להגיד כל תורת הביקורת על רגל אחת. זה צריך להיות הקו מחשבה. ובכלל, בכל העניינים הללו, בנושאים הללו של חינוך, שלומדים ושומעים, צריך לזכור כלל שאף פעם מהרצאה אחת לא נהיים מחנכים, או מקריאת רעיון אחד וכולי. הדבר הזה צריך לחלחל בראש, צריך להכניס את זה עוד הפעם ועוד הפעם, עד שזה פשוט ישנה לנו את תפיסת העולם. וכשזה ישנה לנו את תפיסת העולם, אז העסק יתחיל לרוץ. כל המטרה של שמיעה של עוד עניין ועוד עניין, זה לא להקות על חטא למה אני לא כזה, אלא כדי ללמוד איך לעשות את הדברים בצורה נכונה. נראה עד כמה חשוב העניין הזה של המוסר בשפה של המשלי, או בשפה שלנו ביקורת. יש מדרש תנחומה שהוא מעמיד את העניין הזה של הפסוק הידוע, חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שוחרו מוסר. המדרש מביא שם בעריכות שבמשך כל הדורות, יש מדרש מאוד ארוך שם, כדאי לראות את זה במקור, כל הדורות הוא מביא בכל המצבים אנשים גדולי עולם, צדיקים, אם הם לא ידעו לתת את הביקורת הנכונה לילד שלהם, אז מביאים איך שהילד הגיע לאן שהוא הגיע. ומצד שני מביאים דוגמאות בצד החיובי, כשכן ידעו לתת את הביקורת הנכונה, עד כמה שהדבר הזה הועיל והביא הצלחה מאוד מאוד גדולה. יש כאלה שרוצים להיכנס אולי עם נשים, אז מישהו ש... נשים. על כל פנים, אז זה הנקודה שם בקטע הזה במדרש, ואפשר לראות את הדוגמאות, אתם יכולות אחר כך לראות את זה, יכולים אחר כך לראות את זה בפנים. הוא מביא דוגמאות מיצחק ועשיו, יצחק אבינו מול עשיו, ויאהב יצחק את עשיו, אהבה זה מאוד טוב, אבל הוא אף פעם לא נתן לו את הביקורת הנכונה, מה יצא ממנו. דוד המלך, אבשלום, דוד המלך לא יסר את אבשלום, אז הגיע לאבשלום למה שהוא הגיע. מצד שני, אברהם מול יצחק, או יעקב מול בניו, וכן הלאה, מובילים את זה לכיוון הנכון. זאת אומרת, הביקורת זה דבר חשוב, אי אפשר לדלג עליו, אבל דווקא בגלל שהוא חשוב, ואנחנו לא מדלגים עליו אף פעם, אבל כשאנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו תמיד עושים את זה לא נכון. אולי כדאי להוסיף שלפעמים אנחנו מעבירים ביקורת בשתיקה ולא בדיבור. הרבה פעמים יש מצב שאנחנו לא מרוצים מהמצב של הילד או הילדה, או לא מרוצים, ואנחנו לא אומרים כלום, כי אנחנו אולי לא יודעים איך להגיד או לא יודעים מה להגיד, אבל אנחנו מביעים בפנים שלנו כזה אי שביעות רצון וכזה אי נוחות וכזה או כעס או כזה לא, כל ביטוי אחר. אז האווירה מסביב שהילד קיבל, הוא קיבל ביקורת בצורה שלילית חזקה, וזה לא יפעל עליו טוב. זאת אומרת, זה גם העברנו ביקורת, רק לא נכון. לכן צריך לדעת היטב איך עושים את זה, צריך ללמוד את העניין. דיברנו קודם, כשמחזיקים את הסכין של הניתוחים, אז לא רק צריך את התנאי של המנתח, צריך גם את המצב של של הפציינט, של המנותח, שגם הוא יהיה מתאים לדבר. הרעיון הזה אומר שלמה המלך. שלמה המלך אומר בפסוק, תיחת גערה במבין, מעקות כסיל מאה. מה שלמה המלך אומר? כשיש לנו אדם שהוא כסיל, הוא לא מבין, הוא לא קולט, הוא לא כלי, הוא לא יודע מה אני רוצה ממנו בכלל, אני יכול להקות אותו מאה פעמים, זה לא יעזור, זה לא יפעל עליו בכלל, הוא לא כלי כרגע. אם הוא מבין, אני לא צריך להקות אותו, מספיק גערה וזה כבר יפעל עליו. תיחת מלשון פחד, חיטת אלוקים. זאת אומרת, אנחנו קודם כל צריכים להפוך את הילד למבין, להפוך אותו למישהו שירצה בכלל לשמוע מה אנחנו אומרים לו, שיהיה בכלל כלי לדבר. אם הוא לא כלי לדבר, לא יועיל שום דבר מה שנגיד, ואלף פעמים זה סתם יהיה תקליט שבור שלא יועיל כלום. וזה לא פשוט, זה בהחלט לא פשוט, לשכנע את התרנגול הודו שאנחנו תרנגול הודו כמוהו. לשכנע אותו בעניין הזה זה עבודה. איפה רואים עד כמה זה חשוב? מעניין לקרוא מה שהגמרא אומרת במסכת ערכין. הגמרא מביאה את דברי רבי טרפון. כתוב בגמרא ככה: תניה, אמר רבי טרפון, תמיהני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה. רבי טרפון אומר, אני תמה, אני לא יודע אם יש בכלל מישהו שמתאים וראוי ויכול לקבל בכלל תוכחה. לא יודע אם מישהו יכול לקבל תוכחה. רבי טרפון אומר את זה כבר אז. מה הפירוש? אז הוא אומר, אם אומר לו טול קיסה מבין עיניך, אומר לו טול קורה מבין עיניך. אם אני אגיד לאדם שאני רוצה להוכיח אותו, תוציא מהעיניים שלך קיסם, זאת אומרת יש לך איזה חסר, תנקה, אז הוא יגיד לי תוציא מהעיניים שלך קורה, לא קיסם. אז אני לא יודע אם מישהו יכול לקבל תוכחה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. מה הוא אומר לו? אני לא חושב שאתה צודק שאין מי שיודע לקבל את התוכחה. אני חושב שאין בדור הזה מישהו יודע לתת את התוכחה. זאת אומרת, אל תאשים את הילד, תאשים את עצמך שאתה לא יודע להגיד את זה. למה? כי הוא מביא הוכחה שאפשר כן לקבל, הוא מביא בהמשך. ואמר רבי יוחנן מנורי, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל, וכל שכן שאוספתי בו אהבה. זאת אומרת, הוא מביא דוגמה שכן היה מצב של מוכיח ומקבל תוכחה, וזה היה בסדר גמור. במילים אחרות, אם אתה רוצה להצליח לומר לו טול קיסה מבין עיניך, אז קודם כל תיטול את הקורה מבין עיניך. זאת אומרת, אל תוכיח אותו על דבר שאתה בעצמך לוקה באותו דבר עצמו. אין לך את הפריבילגיה להעיר לו על דבר שאתה בעצמו לוקה בו. אז זה קודם כל כלל ראשון. אתה רוצה שהוא יקבל ממך, תלמד אותו קודם כל מה שנקרא דוגמה אישית. תהיה בעצמך דוגמה אישית שבאמת אתה מחזיק בזה, אתה מרגיש את זה, אתה חושב ככה, ורק אז המילים שלך יהיו מילים היוצאים מן הלב. אחרת, אם אנחנו סתם נגיד כי כרגע נוח לנו העניין, אבל באמת אולי גם אנחנו ככה באמת בעצם נהגו הרבים. מה יש בסיפור ידוע שאדמו"ר האמצעי כמדומני עצר את היחידות למשך זמן רב, ואחרי זמן רב כשהוא קיבל חזרה אנשים הוא הסביר מה היה, שכל אחד שנכנס הוא רוצה למצוא בעצמו את אותו עניין. אם הוא לא מוצא בעצמו את אותו עניין, אז הוא בעצם לא יכול לתת עיצה למי שבא אליו. הוא אומר, ונכנס קודם יהודי ועורר על כזה עניין שלא מצאתי בעצמי, אפילו לא בדקות, שבדקות שום קשר לדבר, עצרתי את הכל. וכתוב שאדמור האמצעי, זה נמד שאדמור האמצעי ישב וסגר את הדלת ואמר תהילים ובכה, ואף אחד לא ידע את הגזירה גדולה נחתה על עם ישראל. מה בעצם הוא מלמד אותנו? שמה הסיפור בא אלינו? זה הרעיון. אתה לא יכול לומר אם אתה בעצמך לא. קודם כל, אם אנחנו רוצים שהילד יגיע לזה, אז איך אנחנו דורשים אם אנחנו לא הגענו לזה? מה פתאום הוא יותר... לדוגמה, למשל, אני אבקש מהילד להתפלל במניין. אני בעצמי מתפלל במניין, אבל אם אני בעצמי לא מקפיד על זה ומתפלל ביחידות, מה פתאום אני אדרוש ממנו להתפלל במניין? מידות טובות גם, אני אדרוש ממנו להיות ותרן, כשאני בעצמי גם כן ותרן, אחרת זה לא קלפ, אחרת זה, אחרת הילד יתפוס מאוד מהר ויראה שאני לא כזה. או? ודאי שלא, אבל גם אני לא דורש ממנו שלמות, אני גם דורש ממנו השתדלות. צריך להיות באותו מידה. אם אני בעצמי מוכן, יחשוב, אני מוכן לוותר לשכן שלי על איזה עניין, או שאני אקח אותו לרב. והילד שומע את הוויכוחים שאני מתווכח על עניין מסוים, והוא רואה כמה אני לא מוכן לוותר. ואחרי זה אני אגיד לו, למה אתה לא יכול לוותר לחבר שלך? אז הילד הוא יגיד לי בפנים, רגע, מה אתה... גם אם הוא לא יזכור אפילו את הסיפור, אבל המילים שלי הם לא יוצאות מן הלב, כי אני בעצמי לא מוותר. אי אפשר לדרוש אם אנחנו בעצמנו לא אומרים, אבל אם אנחנו בתוך זה, חלק מזה, אז הדברים יוצאים באמת, כי אם האבא מוכן לוותר על העניינים שלו בגלל א' ב' ג', הוא יכול לדרוש גם הילד שלו א' ב' ג'. האמת היא שהוא כבר לא יצטרך לדרוש, כי הוא יהיה דוגמה אישית, אז זה יזרום לבד. אנחנו לא מדברים על מצב שצריך לדרוש. המצב האופטימלי הוא שלא נהיה כל הזמן כשני צדדים של המטבע, ואנחנו מדברים על זה שאנחנו נמצאים עם התרנגול עוד באותו מקום מתחת לשולחן. אנחנו יורדים אליו, הוא לא מרגיש שאני נגדו. אם הוא מרגיש שאני נגדו, לא התחלתי עדיין את העסק. אז כל מה שאני אדבר זה דברים בתהילים ממש, זה לא יצא מזה כלום. קודם כל אני צריך להרגיש שאני לא נגדו, אני איתו. אני מבין אותו. כפי נראה עוד מעט כמה דוגמאות איך לומר את הדברים בצורה נכונה. זה לא אדמו"ר אמצעי, סיפרנו לפעם קודם, זה היה עם רבי צ'ה מסמיד, עם רב חונם הרוזב, עם המלמד של הבנות. איפה רואים גם אצל הרבי גישה כזו? יש הרבה מכתבים, ראיתי דוגמה של מכתב אחד של הרבי, לא אקרא את כולו, אבל תזירו את זה אחר כך. מכתב של הרבי כתב בתשי"ג, הוא כותב, זה המכתב הוא לצעירי אגודת חב"ד בארץ, הרבי כותב להם ככה, שבא הזמן שיחפשו עצות וישתדלו שיתחיל להיות קצת פעילות, שיהיה קצת חיות, שיהיה קצת צמיחה וכו' וכו'. והרבי אומר להם שחזקה לתעמולה. אחרי הכל הרבי אומר להם, מובן שכל ענן, ענל אינן אלא נקודות של ביקורת, ובכלל הדבר, הנה ישריהם מה טוב חלקם וכו' וכו'. זאת אומרת, באותו מכתב ובאותו נשימה שהוא נותן לו את ה... שהוא נותן להם על הראש כמה הם לא בסדר, אבל מיד אומר, אבל בכלל אשרי חלקכם, אתם בסדר גמור. אסור שהדברים יהיו באופן שנותנים את הביקורת וזהו, סגר מזדלת והילד יוצא עם תחושה, אז אם כך, אז אני לא בסדר, אז אני לא שווה, אז אני לא מרצה את ההורים שלי, אז אני אף פעם לא מגיע למה שהם מצפים ממני, אז אני בעצם כלום, אז, וכן הלאה. ואז הוא יהיה כלום, כי אנחנו משדרים לו בביקורת שהוא כלום. אנחנו לא רוצים לשדר ככה, אבל זה מה שאנחנו משדרים. חייב להיות שבתוך כדי ביקורת, אנחנו גם נותנים לו לטיפה ונותנים לו מילה טובה, בדיוק כמו התרנגול הודו. אתה התרנגול הודו, אתה בסדר גמור, אף אחד לא מבקש ממך לא להיות כזה, אבל תרנגול הודו יכול גם להיות עם בגדים. בכל שפה זה אותו דבר. לא, 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 חס ושלום. אלא, לדוגמה, אנחנו יכולים להגיד לו, אני מבין אותך כמה זה קשה לך להתגבר. עכשיו, משפט כזה. מה המשפט הזה אומר? שזה לגיטימי, שזה קשה לך. ואני מבין אותך, אבל בכל זאת כדאי לי וצריך להשתדל. אז נתתי מקום למציאות שלו, עם ביקורת, אבל הוא לא מרגיש שהוא לא בסדר. זה בסדר. אתן לכם דוגמה, לא בעניין של ביקורת, אלא... קורה בכל בית שהילד, הילדה, ילדים אפילו קטנים, נופלים, קבלים מכה, נחתכים, כל מיני דברים קטנים שקורים בכל בית בישראל. מה התגובה שאומרים לילד כדי להרגיע אותו? לפעמים קורה אומרים לו, זה שום דבר, זה כלום, בוא תראה, זה שום דבר, בוא נשטוף לך, זה שום דבר, זה שום דבר, והוא בוחר עוד יותר, זה לא עוד עשו. תנסו פעם להגיד לו הפוך. וואו, זה כל כך כואב. אני זוכר שפעם הייתי בגיל שלך, גם לי זה קרה, וזה באמת כל כך כואב. תוך שנייה הוא נרגע.
תנסו ותראו, תראו בשטח. תגידו עוד הפעם והוא יירגע, מה קרה? כשאתם אומרים לו זה שום דבר, זה כלום, אתם הופכים אותו לסתם אתה בחיין, סתם, אבל הוא כן מרגיש משהו. ברגע שנותנים מקום למציאות שלו, הכל בסדר, הוא תוך שנייה נרגע, שמים פלסטר והמשיכו הלאה. בכל התחומים זה אותו דבר. אם נותנים לו מציאות, לא קוטלים אותו, הוא מיד איתנו. הוא מרגיש שאנחנו איתו וזה הכל בסדר. תנסו, תראו שככה זה עובד בכל תחום, זה מניסיון בחיים, ככה זה עובד. ככה זה גם בביקורת למידות טובות או להתנהגות טובה, בכל דבר ככה זה צריך להיות. זאת אומרת, צריך לזכור את הכלל. זה כמו חומר נפץ. חומר נפץ זה דבר הכרחי מצד אחד לבנייה. לבנות פה בצפת, לפוצץ את כל הסלעים, היה צריך להשתמש הרבה הרבה חומר נפץ כדי להצליח להקים משהו. אבל אותו דבר חומר נפץ יכול להיות חס ושלום משהו שהוא ארץ וחורבן. תלוי איך משתמשים איתו. אם עושים אותו שימוש נכון, שימוש מדוד, הגיוני, בצורה נכונה, זה פשוט כיף לשמוע את הביקורת. הילד יראה את המשפט, אהוב את הביקורת ויגיד נכון. אבל אם זה נעשה בצורה לא נכונה, קצת בחדות, אז הילד לא מקבל את זה, הוא נפצע. הוא נפצע נפשית. הוא יכול לסחוב את זה חודשים ושנים, והוא בתוך תוכו מרגיש, אני לא בסדר. ואז הוא ידביק את אני לא בסדר הזה, חס ושלום. לכן צריך לזכור את העניין הזה, שזה צריך להיות רק כך. קחו אפילו דוגמה מעולם העסקים, למשל. איש עסקים, טוב שמצליח למכור, למה תראו במציאות יש חנויות או מקומות שתיכנסו, תהיו שם כמה דקות, תשמעו את האיש מחירות, אתם יוצאים החוץ, אתם מחליטים פה, אני לא רוצה לקנות. באים לחנות אחרת, אותו מוצר, באותו מחיר אולי יותר יקר, וזה נעים לנו, ואנחנו נקנה שם ונבוא פעם שנייה ושלישית. מה ההבדל? אם אנחנו מרגישים שהאיש מחירות הזה רוצה לנצל אותנו, הוא רק רוצה למכור לנו, לעשות עלינו קופה, ואנחנו בשבילו איזה אובייקט רק לנצל את הזמן, אנחנו לא מוכנים להיות שם, לא נעים לנו להיות שם. אבל אם הוא כזה איש מסחר, יש לו כאילו חושים, שהוא מסביר לנו כמה זה בעצם בשבילנו, וכמה זה לטובתנו, והוא יודע בצורה לשכנע אותנו שבעצם הוא פה בשבילנו, לא בשביל להרוויח משהו, רק רוצה לעזור לנו, אז פה אנחנו נקנה לשלם לו כפול. בדיוק אותו דבר בין הילד, בינינו לילדים. אם הילד ירגיש שאנחנו פה בשבילו, אנחנו מוכרים את העסקה בשבילו, לא בשבילנו, אז הוא יקנה את זה. אבל אם הוא ירגיש שאנחנו מהירים לו רק בגלל הסביבה, שיש כרגע סביבה ולא נעים לנו שיש לנו ילד כזה, אנחנו אומרים לו, היי, למה אתה כזה וכזה? הוא מרגיש שאנחנו עושים את זה כדי להצדיק את עצמנו, לא אותו. אז זה דבר הרסני. לכן צריך לזכור היטב. הנקודה היא בעצם שבזה צריך לתת את עיקר הדגש, שהביקורת נהפוך אותה לבקרת איכות, כמו בעזרה, לגלוש את העזרה, ולא לביקורת על מעשים שליליים. אנחנו נלמד איך אנחנו יכולים לעשות ביקורת כל הזמן רק חיובי. וכשאנחנו נרבה בביקורת חיובית, אנחנו לא נצטרך להגיע כל כך לביקורת השלילית. מה זאת אומרת? נראה עוד מעט כמה דוגמאות. אבל צריך לזכור, הרבה פעמים אנחנו לוקחים את הביקורת וזה הופך להיות בשבילנו כלי ענישה. הילד עשה משהו, צריכים לצעוק עליו, למה ככה, למה ככה, אנחנו מרגישים שבזה אנחנו מנקים את המצפון שלנו, ואולי זה בשבילנו כמו במקום סתירה, והמשכנו הלאה. אין בזה תועלת, סתם חבל על המילים שלנו וחבל על הדימוי השלילי שאנחנו מתקבלים בפנים שלו. ביקורת צריך להיות רק כדי לקדם אותו, להועיל לו. לכן נגיד את זה רק במינון המחויב ולא חלילה מעבר לזה. זה צריך להיות באופן מדויק. עכשיו אנחנו נעבור עוד מעט לראות קצת דוגמאות מתי לעשות את זה ואיך לעשות את זה. ולפני כן הזכרנו בהזדמנות הקודמת שהיינו פה, נדמה לי שהזכרנו שיש פתגם שלפעמים יכול להיות מצב שההורה הוא חצי עיוור, לא רע, לא חייב לראות הכל, בעצם לא חייב להעיר על הכל. העד שלנו לא עומד בתוך משטר שחייבים כל הזמן להעיר. אבל מצד שני צריך לזכור
שאם הילד שם לב שכן ראינו, אסור להתעלם. צריך לדעת מה להגיד, צריך לדעת איך להגיד, אבל אסור להתעלם. וזה קשור, רואים את זה באופן מפורש בסיפור הידוע בגמרא על קמצא ובר קמצא. כל חורבן בית המקדש הגיע הרי מהסיפור הזה של קמצא ובר קמצא. ומהי נקודת הדברים? למה הוא כל כך נפגע, אותו אדם שזרקו אותו מהסעודה? זה שהוא זרק אותו כי הוא שונא שלו? בסדר, מקסימום הוא היה מולו מחפש דרך איך לנקום בו. מה פתאום לנקום מכל עם ישראל? מה פתאום להפיל את כל העסק? מה כתוב שם בגמרא? החכמים ישבו שם וראו ולא אמרו כלום, סימן שזה נוח להם, ומזה יצא חורבן בית המקדש. ככה כתוב בגמרא. זאת אומרת, מזה אנחנו למדים שאם הילד בטוח שראינו מה שהוא עשה, או לפעמים הוא בודק אותנו לראות איך אנחנו נגיב לעניין, אם ראינו, אנחנו לא יכולים להתעלם כאילו לא ראינו, כי אז אנחנו נותנים לזה הסכמה, ואז אנחנו, זה לגיטימי, ואז מחר יהיה לנו יותר קשה להזיז את זה. חייבים משהו להגיד. מה להגיד? צריך לראות מה להגיד, אבל משהו צריך להגיד. עכשיו נעבור לצד המעשי יותר, לצד השני, ולראות איך מורידים את זה בפועל. כל הבית שלנו, אפשר לומר, זה משולש ש כל הזמן יש את שלושת הנקודות הללו. כן. אם זה נאמר באופן נאמר חד פעמי פה או שם, רואים שהוא בעצם לא מבין מה, אז באמת לא צריך לעשות מזה עניין. אבל אם זה חוזר על עצמו ורואים שהוא, אז מותר להגיד לו, בבית שלנו לא מדברים כך. ואז יכול להיות, אפשר להגיד לו, תשמע, יכול להיות שבגן שמעת, יש אולי, יש ילדים בכל מיני בתים, אנחנו לא הולכים לתקן את כל העולם, בבית שלנו לא מדברים כך. וזה נקודה מאוד חשובה, לא רק בזה, כי הרי את הילדים שלנו אנחנו לא נוכל לשמור פרילים מכל העולם. אנחנו יודעים, כל אחד איתנו יודע, הילדים מסתובבים, הם רואים, יש להם חברים, הם שומעים, הם פתוחים לעולם ורואים הכל וכו'. אבל הילד צריך לדעת מה הסטנדרט של הבית שלי. ואם הוא יודע שהבית שלו, ובאמת עקבי, בבית שלו הדבר הזה לא שייך, הוא לא ידבר על זה בבית. הוא גם לא רק שלא ידבר, בתוך תוכו הוא תמיד יעשה גבולות, זה לא אני. כמובן, אם הוא מרגיש שהבית זה אני, אם הבית הוא בית אוהב ובית חם, והוא רוצה להיות חלק מהבית, אז הוא תמיד ירגיש, זה לא אני. שמעתי, עבר לידי, אבל זה לא אני. לכן, הבית שלנו לא ככה. בהחלט אפשר להגיד ככה. אבל לא להגיד, איי, אתה, כמו שנראה עוד מעט, לא להפיח את הסטיגמה לאישיות של הילד. אתה כזה וכזה לא בסדר, אתה מדבר ככה. דברו על העניין, לא על הילד. אז יש לנו, בבית שלנו אמרנו, יש לנו שלושה דברים. אנחנו נדבר עכשיו, היום, רק על הצלע אחת מהם. יש את הדוגמה האישית, שזה נושא בפני עצמו, מה זה הדוגמה האישית? יש את האווירה הכללית בבית שהיא מאוד חשובה, גם זה לא נדבר היום, רק נסביר לכם במילה אחת מה אני מתכוון האווירה הכללית. ממה מתלהבים בבית? אני מדבר על אבא ואמא. ממה, בדיוק. יש טלפון חדש שאבא הביא הביתה, קיבל מעבודה טלפון חדש, אם עושים איזה חגיגה כזו בבית, וואו, כמה לחצנים, כמה זה, כמה זה. הילד קולט שמה חשוב להורים שלי? טלפון חדש. ואילו כשבא איזה משהו רוחני לקהילה או משהו כזה, אז לא עושים מזה כזה הועה. הוא למד מזה הרבה, מה חשוב ומה לא חשוב. אז זה קודם כל מאוד חשוב, מה האווירה בבית? מה בבית שלנו דבר בעל עניין ומה לא? זאת אומרת, אם מדבר על טלפון, לפעמים כדאי להישאר בדור מינוס בטלפון, לדוגמה, ולהתאפק תקופה כדי, כמו הסיפור הידוע, שהיה בלובביץ' שוחט שהתחיל ללכת עם ארדליים, אז פיתרו את השוחט הזה. למה? אמרו אין לו עירת שמיים, ושוחט צריך שיהיה לו עירת שמיים, פיתרו אותו. ככה מופיע, הרבי מביא את זה בקוטי שיחות באחד
אחרי דור שניים כולם הולכים עם ארדליים, אין שום בעיה. ברגע שהארדליים זה אופנה חדשה, אז מי שהולך עם ארדליים סימן שיש לו בעיה. אחרי שזה הופך להיות, זה לא משהו נגד התורה, וזה הלבוש הרגיל, לא קרה שום דבר. אז אותו דבר בכל ההתחדשויות שיש, אבל לפעמים כשזה התחדשות הצעקה האחרונה בשוק ואנחנו דואגים להיות הראשונים להכניס את זה, אנחנו בעצם אולי נהנים מכמה פונקציות טכניות, טכניקות בבית, אבל אנחנו מקלקלים את הילדים שלנו לטווח הארוך, וזה יעלה לנו ביוקר. מוטב לחכות עוד שנה, עוד שנתיים, ואז זה כבר נורמה, אז לא נורא, לא קרה שום דבר. אז מה האווירה בבית? זה עוד עניין מאוד חשוב. אנחנו נדבר היום על הצלע השלישית, הדיבור והשיחה התמידית, מה, על מה מדברים בבית. צריך לדעת שביקורת או מה שמדברים בבית זה בדיוק כמו מניות. המניות שהמדינה מנפיקה, מתי יש לה ערך, מתי היא שווה? כשהיא במדידה והגבלה. אבל אם מתחילים להפיץ את זה בלי גבול, זה מאבד מהערך שלו, זה לא שווה כלום. גם ביקורת צריך שיהיה לזה ערך, זה לא יהיה דבר שנוזל בלי חשבון, צריך שזה יהיה ערך. עכשיו, החלק הכי חשוב, ועל זה אנחנו נשים את הדגש בעיקר, חייבים להשתדל ליזום ביקורת לפני מעשה ולא לחכות לאחרי מעשה. מה זאת אומרת? ניקח דוגמה של עשה טוב, אחרי זה ניקח דוגמה של סור מרע. ניקח דוגמה של עשה טוב. לפני מעשה, הילד עוד לא עשה את הדבר הטוב. אנחנו ראינו היום בבית כנסת, האבא, האמא ראו בבית כנסת, נגיד איזה אדם, איזה ילד שהתפלל בחיות. אפשר לבוא הביתה ולספר באוויר, וואו, איזה חיות, איזה יופי ראיתי, איזה ילד מסוים, בלי להגיד שם דווקא. מכניסים באווירה ביקורת חיובית, שתפילה בחיות זה דבר נפלא. היום הייתי במקולת וראיתי את הילד ההוא, איזה ילד שעזר לאמא שלו לסחוב את הסל, וואו, כל כך התרגשתי, סתם לזרוק באוויר. זה ביקורת חיובית לפני מעשה. הילדים שומעים שהדבר הזה הוא חשוב, זה ידרבן אותם להגיע למצבים הללו, זה בדוק ומנוסה. פשוט לאמס את הראש איך לפני מעשה לדבר חיובית. אותו דבר בסור מרע. מה זה בסור מרע? אנחנו לומדים בתורה כל סיפור, כל דמות שלומדים בתורה. נגיע, ניקח דוגמה, לפני פורים, אז יש הרבה מדבר, שיחה של הרבה, שהילדים לא יתחפשו לאמן אלא למרדכי. לומדים על מגילת אסתר, לומדים על אמן. אז האבא יכול קצת להגזים ולהוסיף, האמן הזה הוא כזה רשע, הוא כזה, ההנהגה שלו לא טובה, הוא לא מנומס, הוא לא צנוע, הוא לא זה, להדביק עליו את הכל, וזה האמן הרשע. זה ביקורת של סור מרע שלפני מעשה. לא אמרתי על הילד שהוא לא בסדר, לא אמרתי, אבל את כל מה שרציתי להגיד לו, הוא לומד על עשיו הרשע, ויוכל וישת ויקם וילך, שכתוב בתורה. בטח הוא עשה את זה בלי ברכה, עשיו הזה בטח לא מברך לפני שהוא אוכל, ובטח אנחנו מעמידים על הדמות השלילית הזו את כל הביקורת שאנחנו רוצים לומר לפני מעשה אפילו, לא הילד לא עשה עדיין כלום, אבל הוא מקבל מאיתנו את האווירה הכללית, מה זה חיובי ומה זה שלילי. מה עם ביקורת אחר מעשה? ידוע שהרבי גם כן הרבה פעמים דיבר על זה בהתוודויות, שיש לו צורף חסידים. לא דיברת ביטוי צורף חסידים, חסידים שיודעים רק לספר לו את הצרות שלהם, אבל כשנהיה להם טוב בחיים אז הם לא כותבים לו כמה טוב להם. אנחנו ממש מוצלחים בביקורת לאחר מעשה של עניינים שליליים, וזה אנחנו מוצלחים. אבל לתת ביקורת חיובית לדברים טובים שהילד עשה, פה אנחנו ממש צריכים להתאמץ, אנחנו לא תמיד זוכרים אפילו. ילד שעושה מעשה טוב, להעריך אותו, פשוט להגיד לו מילים של הערכה. כל אחד מאיתנו יחשוב בבית בין הבני זוג, אם שומעים איזה מילה אחת קטנה של הערכה על דבר שגרתי, תודה רבה, האוכל היה טעים היום, כמה זה עושה טוב וכמה זה עושה חשק לבשל מחר עוד יותר טוב וכן הלאה. זה דבר, כל אחד אוהב לקבל הערכה על דבר רגיל ושגרתי. גם הילד אוהב לקבל הערכה, להגיד לו כמה נהניתי מי א' ב' ג'. שמעתי, פגשתי בהשגחה פרטית את המלמד שלך, כמה נהניתי שהוא סיפר לי כך וכך וכך. זה פשוט מרומם אותו בלי גבול. ככל שנרבה בביקורת לאחר מעשה על העשה טוב שלו, הוא יחפש עוד הזדמנויות שאנחנו נגיד לו את זה. נחסוך מאיתנו את הסור מרע. ואם יש מצב שכבר נקלענו לסיטואציה שאנחנו כבר נמצאים איתו במעגל, שכל הזמן זה אנחנו מעירים לו על דברים לא טובים, אנחנו לא יודעים איך יוצאים מהעסק הזה, צריך לשבור את הראש, למצוא איזה נקודה קטנה של טוב ולנפח אותה. ולהגיד לו, וואו, כמה טוב, כמה... לא להגזים סתם באופן שזה ייראה לא אמיתי, אבל באמת לחפש איזה נקודה ולהתחיל לצאת מכאן לאיזה דרך חדשה של ביקורת חיובית. כן. כי מה זה נקרא ביקורת? אני מבקר את הדבר ואני נותן ציון. כמו שאני בודק את המורה, בודקת את המבחנים, רוצה לבקר את המצב. אני בא לכיתה לבקר מה המצב, באו לעזרה לבקר כל יום, אמרו הכל טוב, הכל בסדר, שלום, הכל שלום. זה ביקורת חיובית. יש בכל מפעל ביקורת, בקרת איכות. אז מה המטרה של הבקרת איכות? למצוא את הליקויים או למצוא את האיכות של המקום? ביקורת נתפס אצלנו כדבר ששלילי, זה לא נכון. על זה יאמר ואהוב את הביקורת? למה שאני אוהב את הביקורת? למה אני אוהב שיתקעו בחיצים? ביקורת זה דבר חיובי, זה דבר טוב שצריך לאהוב אותו, אם עושים אותו טוב. אם קורה משהו שלילי, צריך לבקר את הדבר השלילי, אבל לבקר את זה בצורה הנכונה, ואז יהיה לזה תועלת, לא לבקר את זה בצורה לא נכונה. נראה מיד כמה כללים חשובים בדבר. כשמדובר על משהו שלילי, בואו נדבר על המשהו שלילי. משהו שלילי, הרבה פעמים אנחנו רואים אצל הילד משהו לא טוב, אתה כל כך בטוח או כל כך בטוחה שהוא יודע כמה זה חמור? אולי הוא לא יודע. מה שלנו ברור, אולי לא, זה לא ברור. אתם יודעים מה? אולי זה ברור לו, אבל אולי ניתן לו סולם לרדת מהעץ. תגיד לו, אולי אתה לא ידעת כמה זה חמור, אז בוא אני אספר לך. תדע שזה לא בסדר, אני בטוח שהפעם לא ידעת. אולי, אולי הוא כן ידע, אבל בוא ניתן לו סולם לרדת מהעץ, והוא יתפס על זה שאולי הוא לא ידע בזה. נתתי לו ביקורת, אבל נתתי לו מקום, אני מאמין בו, נתתי לו סולם לרדת, והוא יודע נקודתית, זהו, זה לא בסדר וזהו, לא עשיתי מזה עסק, לא עשיתי מזה עניין. אם זה דבר מסוכן, אם הילד ייקח גפורים ליד, אני אקח לו את זה במקום באופן דרסטי, ואני אגיד לו חס ושלום. יותר מזה, זה המשפט הבא: עדיף להזדעזע מאשר להגיד מילה. אתה מזדעזע מהעניין וזהו. לפעמים, בדרך כלל, כשהדבר הוא באמת ככה, כשהילד לוקח גפורים ולוקחים לו את זה, בדרך כלל הילד לא נפגע ולא אין מזה שעריות, אה? אין מזה השלכות, הכל בסדר. למה? כי זה אמיתי, זה נקודתי, לקחנו את זה וזהו, ונגמר העניין. אם אנחנו הזדעזענו מזה, אז הוא הבין שהדבר הזה הוא מסוכן. אפילו ילד קטן בן שנה מבין כבר את המושג של לא. עוד הפעם ועוד הפעם הוא מבין, הוא מנסה אותנו, רואה שזה לא. כשהלא הוא אמיתי מכל הלב, אז זה יהיה לא. כשהלא הוא לא, אז זה לא יהיה לא, כן? כשזה עם כל הלב, זה יהיה ברור, אין ספק. יהיה לו ברור שזה לא. עדיף להזדעזע. מה פירוש? לפעמים, תן לכם דוגמה. אני אגיד, הילדים יותר גדולים, בחור בישיבה, שמעו עליו מקרה לא נעים או משהו מסוים שהוא עשה, הוא בא הביתה ורוצים להעיר לו. אז קודם כל, מה שאני אומר כרגע, רק על בחור, גם על ילד שבא הביתה ושמענו מהמורה, כבר צלצלו לנו כבר מהתלמוד תורה שכך וכך וכך, הילד בא הביתה, דבר ראשון לא נגיד לו כלום. דבר ראשון, מה שלומך? בוא תאכל, ניתן לו חיבוק, ניתן לו נשיקה, לא נדבר על זה בכלל. נקבל אותו בכל אהבה והחיבה, כאילו למרות שאנחנו מפוצצים בפנים על הדבר החמור ביותר שהוא עשה, ומגיע לו על זה, לא יודע מה. קודם כל, אחרי שעה שהוא אכל, הוא נרגע, ויכול להיות שהוא יודע שהוא מחכה לו כבר משהו, אולי כבר אמרו לו, הוא נרגע, קוראים לו בנחת לחדר, מוסיבים אותו עלינו ואומרים לו, שמענו, מאוד כאב לנו לשמוע היום כך וכך, ומדברים אותו על העניין, כמה העניין הוא לא בסדר. יודעים איזה עוצמה יש לכזה סיטואציה? הילד הזה הוא השתנה באמת, אין ספק. הוא רואה שאנחנו מאמינים בו ואוהבים אותו ולא, ולא זאת. זה נקרא ביקורת על הדבר השלילי בצורה מבוקרת, ולא לתת דרור לרגשות שלנו ולהתחרץ עליו ולהגיד לו את זה בצורה מבוקרת. זה יהיה הדבר הכי טוב שבעולם. רואי, מדובר על בחור ישיבה שהתחלתי להגיד קודם, שמענו משהו מסוים. יש מצב שהילד, הבחור, יראה שאבא שלו מדבר איתו על זה והוא מתחיל, לאבא מתחיל לפקור כפשוטו, לא הצגה, פשוט יורדים לו דמעות והוא מדבר איתו, והוא לא מדבר בחומה, והוא גומר לדבר. אתם יודעים מה זה עושה? איך זה פועל עליו? זה ישנה אותו באמת לכל החיים. למה? כי הוא לא, הוא לא רוצה לגרום להורים שלו צער וכאב, כי הוא אוהב אותם. כמובן, הכל על בסיס של אהבה, שזה נושא מפני עצמו. איך? מדגישים את העניין של אהבה. אבל אם קיים, עם המערכות האחרות בריאים, זה ביקורת הכי חזקה. לא אמרתי לו כלום, הוא ראה את הדימה בקצה העין, אז הוא מצטער על מה שהוא עשה. זה נקודה אחת. וצריך להדגיש שלא מתייאשים ממנו חס ושלום. אנחנו בטוחים שהוא יכול להשתנות. מותר להגיד לו, גם אני הייתי ילד, פעם נכשלתי, אבל בסוף תפסתי את עצמי והגעתי. לא נורא, מותר. מותר להגיד לו שזה אנושי. גם אני תרנגול לא הודו, אבל בסופו של דבר עליתי למעלה ונהייתי בן אדם. לא בדבר, לא צריך ממש להתפשט לפני הילד, אבל מותר לתת לו תחושה, לתת לו אמפתיה, לתת לו תחושה שהוא לא מפלצת. בסך הכל בן אדם, הוא ילד, לא קרה שום דבר. בכל הגילאים. בוודאי, בכל גיל. מה? אם הילד לא מבין, השאלה מה? אם זה דבר מזעזע כמו גפורים, הוא לא מבין, אומרים לו לא וזהו. אבל אם הוא דיבר לא יפה למורה שלו בכיתה, כי הוא כעס מאוד והוא אמר איזה מילה, הוא בטח לא ידעת איך צריך לדבר למורה. בוא נפתח ביחד את השולחן ערוך. אז ילד וגם אומרים, לא עושים ככה, לא, אבל אם, אבל בדרך כלל מאוד חשוב לדעת שילדים, לדבר אליהם כמו שמדברים למבוגרים. בכלל, פעמים הורים מדברים אליי כל כזה של ילדותי, דברו אליו כמו שמדברים לאנשים גדולים, דברו אליו בשפה, זה יעשה אותו, ירמם אותו. אנחנו לא צריכים, הוא ילד, הוא מבין, והילדים מבינים בדרך כלל יותר טוב מה שאנחנו חושבים. הם קולטים יותר מהר מה שאנחנו, אין ספק. אולי ניקח, נעבור ככה כמה, עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. לא לבקר ילד על בעיות שיש לו שהוא לא אשם בהם. אתן לכם דוגמה. נגיד שיש ילד שהוא, ילד, ילדה, לא משנה, יש לו נטייה לאכול ולאכול, והוא שמן והוא משמין בצורה מזעזעת, וזה כל השכונה זה מבייש בכלל וכולי, וזה נטייה שצריך לטפל בה. להעיר לו, תפסיק לו לאכול, תפסיק כמה אתה שמן, כמה... זה לא יפה, זה לא לגיטימי, זה אסור להעיר לו, הוא אשם בזה. זה כמו שנגיד לחיגר, תתחיל כבר ללכת כמו בן אדם, ואתה צולע. אם מדובר על בעיות שהן בעיות שהן לא נובעות מהנהגה שהוא בחר בה, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק, אל תעיר לו, תטפל בעניין, עד רבה. אולי כל כך הוא מתבייש בזה, תתן לו תמיכה וחיזוק ותגיד לו ביחד, בוא נחפש דרך איך לתקן את זה, בוא נלך לאנשי מקצוע איך לסדר את העניין וכן הלאה. לפעמים ילד לא יודע לקרוא טוב, לא יודע, הוא לא קלט, אי אפשר להעיר אותך, צריך כבר לקרוא כמו שצריך, הוא לא אשם בזה. צריך להגיד לו, בוא ניקח אותך ונלמד וניתן לך ולעודד אותו על כל... זה נקודה מאוד מאוד חשוב, צריך לזכור, לא לבקר על דבר, גם למבוגרים, לא לבקר על לחות שאינה תלויה בו. עכשיו נעבור על כמה כללים, והם בעצם הסיכום של העניין. שהבית לא יהיה כמרקחה, בית לחוץ זה בית היום ונורא. הבית צריך להיות בית אוהב, בית שמח, בית חי. לא כל הזמן, למה עשית, למה עשית, למה עשית. הביקורת צריכה להיות לא כמניות, מניות שמפיקים אותם מדי הרבה, הם לא שווים כלום. צריך להשתמש איתם רק במינון. ולא להיות נודניקים מדי הרבה, לתת לו גם, מותר להתעלם מכמה דברים, כמו שדיברנו גם בהזדמנות קודמת, אם יש לנו להעיר על חמישה דברים, עשרה דברים, ניקח רק אחד או שניים, לא לתפוס את כל הקערה ביחד. להגיד לו מה שיש להגיד לו באופן ישיר. לא, מה פירוש באופן ישיר? לא לשלוח אליו את האח הגדול שיגיד, שמעתי שכך וכך, או לשלוח את הסבא, או את השכנה, או את הזה. בעלת כבר ידעה, כל השכונה כבר יודעת מה שעשיתי, כבר כולם מדברים. יש מה להגיד, תגיד את זה ישיר, אל תשלח מתווכים. ובלי הקדמות ארוכות. ישיר נקודתי להגיד מה שיש להגיד. וכמו שדיברנו קודם בהרחבה, לתת ביקורת על המעשה ולא על האדם. תגידו, המעשה הוא לא טוב, לא אתה לא טוב. ביקורת על המעשה זה ביקורת בונה. ביקורת על האדם זה ביקורת עורפת. האדם תמיד טוב. הילד שלנו תמיד הכי טוב. הוא תמיד חכם, הוא תמיד בסדר. יכול להיות שכרגע הוא לא מתנהג טוב, אנחנו נכניס אותו למסלול, אבל הוא בסדר. תמיד תגידו אותה בסדר, כמו שהרבי במכתב הקודם. נקודות של ביקורת, אבל בכלל אשרי חלקכם. צריך כל הזמן לסתור. לשמור על הכבוד של הילד, פשוט לא לבזות אותו, כי ביזוי גורם שהוא מבזה אותנו בסופו של דבר. דברנו קודם על הסולם לתת לו. לבדוק אם הוא עשה את זה בכוונה או לא בכוונה. כמו בית משפט, פשוט לדעת, לא להאשים אותו. לשאול אותו, שמענו כך וכך. אולי לא ידעת, אולי לא התכוונת, אולי הייתה לך כוונה אחרת, אולי כך. לחפש תמיד, אולי הוא כן בסדר, וזה ייתן לו פתח לחזור למסלול, כי ילד תמיד רוצה לחזור למסלול, בטבע שלו. לא להעיר הערות ציניות, חס ושלום אף פעם. הכל בציניות זה אם כל חטאת. להגיד את הדברים ברצינות, לא להעיר ככה. ובין אחים, חס ושלום, ודאי לא להשוות אף פעם. כל מה שירדנו למצרים זה בגלל הקטונת פסים שיעקב נתן. לא להגיד לו למה אתה לא כמו אחיך. הכי גרוע, לא אתה לא כמו אחיך, מה פרוש למה נקודה? אני, אתה, אין קשר, אח אחד. אז זה תלוי באיזה גיל, הרבי הקודם בגלל החינוך והדרכה מדגיש, בגיל, לא זוכר כרגע, נמנה לי שמתחיל שם לגיל 11-12, שם כבר אפשר להתחיל, להגיד לו תלמד מפלוני. אבל אני לא אומר לו תלמד מפלוני, אני מספר שראיתי מישהו מתפלל יפה, כי אני רוצה להדגיש את העניין שהוא חשוב. להגיד לו למה אתה לא כמו פלוני, זה רק בגיל קצת יותר גדול, שהוא כבר קצת תפס את האישיות שלו קצת טוב, והאישיות שלו אישיות, אני אומר, כדאי לך ללמוד מידה טובה מפלוני. אבל כשהוא עדיין רך מאוד, למה לא... מה? ודאי, ודאי, ללמוד... הוא דיבר אפילו ללמוד כמוהו, זה גם מגיל יותר גדול. תהיה כמוהו, הרבי הקודם בכללי החינוך והדרכה מכניס שם בפרקים המתקדמים דוגמאות מה אפשר להגיד לילד. אז תשימו לב את הדוגמה, כשמתקרב לגיל בר מצווה הוא אומר שם את ה, לא זוכר כרגע אבל לא לפני את הלשון, ללמוד מהאחרים, שם הוא כבר יכול, שייך לזה. יותר קטן, אז עדיין מוקדם להדגיש שיהיה כמו השני. אולי כדאי לסיים, כי כל אחד הוא אישיות אחרת, מה? וכי בגלל שהכי הוא מוצלח, הוא מסודר, הוא חרוץ, אז לכן התיק שלו תמיד במקום, ואף פעם לא מחזיר אוכל על הכתב, הוא יודע להוציא את השאריות במקום, ואני לא כזה, אז מה? רבוש, למה אני קורא לו כמו אחי? אחי חרוץ, אני לא חרוץ. אני לא יכול להיות גם כזה. כל אחד יש לו את הטבע שלו, את האופי שלו, ועכשיו צריך עם הטבע שלו להגיע לאן שהוא צריך להגיע. אצל כל אחד היעדים הם שונים, ובמילא ההצלחות הם שונים. לאחד אני אגיד ישר כוח וכל הכבוד על ציון 30, ולאחד אני אגיד למה לא הגעת ל-100, אתה יכול להגיע ל-100. כמו שרב זושה אמר, לא יבוא אליו ויגידו לי למה לא הייתי אלימלך, יגידו לי למה לא היית זושה, כל אחד לפי משהו שייך. בכלל לתת, ראיתי פעם דוגמה שכשהאונייה נמצאת בלב ים באוקיינוס, והיום הוא יום קיצי והכל יפה, ויכול להיות מצב שאף אחד מהנוסעים לא יעיז לעלות על הסיפון של האונייה לטייל ולראות מה קורה בחוץ. צריך לחשוב למה אף אחד לא עולה על הסיפון, כזה יום יפה וכך נחמד, הכל שקט, כי אין מעקה על הסיפון ואף אחד לא רוצה לצלול לתוך האוקיינוס באמצע הנסיעה. מעקה בבית זה דבר מאוד מאוד חשוב. הילדים רוצים שניתן להם את המעקה, את הגבולות, ואם ניתן להם את הגבולות הם גם יצאו ויהנו. בית בלי גבולות, ביקורת זה סוג של גבולות. אני מבקר אותו, מתי אני מבקר אותו? כשאני שמתי גדר והוא עבר את הגדר, אז אני אומר לו תיזהר, אתה יכול לפעול לים. אבל אם אין גדר בבית, זה הכי גרוע. ילד שגדל בבית בלי גדר, הוא יאשים את הבית שלו כל החיים, למה לא נתתם לי גדר? לא צריך להרגיש אשמה שאני שם לו גדרות, זה הדבר הכי טוב. ועשית מעקה לגגיך שאחרת ייפול המפל ממנו. אז לכן העניין של הביקורת זה הגדרות של הבית, הוא חשוב מאוד והוא קריטי, וזה הבריאות הנפשית של הילדים שלנו, שיש להם את הגדרים הברורים בעניין. בואי נסיים, נקרא קטע קטן משיחה של הרבי מתשנ"א, מאוד מעניין שהרבי מתייחס לעניין הזה. כל דבר אפשר למצוא בתורה של הרבי ובשיחות האלה, הכל נמצא ביוטט טבת תשנ"א. קטע קטן, הרבי אומר ככה: הכתיב שמע בני מוסר אביך ואוהבו שוחרו מוסר. דברי מוסר צריך להיות כמו של אב לבנו, שהאב אוהב בעצם ותמיד תמיד את בנו. זאת אומרת, בתוך המוסר הבן צריך להרגיש שמי אומר לי את המוסר? מישהו שאוהב אותי, אבא שלי אומר את זה. וגם כשמוכיחו בדברים, ולפעמים גם הנישן ניכרת בשעת מעשה עצמו אהבתו האמיתית לבנו, ובאין ארוך לאהבת עצמו. זאת אומרת, הבן מרגיש שאבא אוהב אותי או יותר מה שהוא אוהב אותי, כנראה במוחש. והבחינה לזה, כשהשומע את דברי התוכחה מרגיש שהדברים נאמרים אך ורק מתוך אהבה. אם הוא לא קיבל את זה, סימן שהאשמה היא בנו ולא בו. כמו האמרה שכשמצביעים אצבע מאשימה על מישהו אחר, מצביעים ככה, אצבע מאשימה על מישהו אחר. אז תוך כדי יש לנו כמה אצבעות על עצמנו, יותר אצבעות על עצמנו. כשהשני לא בסדר, אז אנחנו לא היינו בסדר בחינוך, בהדרכה, וכן הלאה וכן הלאה. נקודת הדברים, ונסכם את הדברים. ביקורת, דבר מצוין, בתנאי שזה מושתת על אהבה, על חיבה, על קבלתו, על קבלת האישיות שלו, על האמפתיה שניתן לו. ורק אם נעשה את זה בצורה כזו, בלי כל הבעיות שציינו קודם, הכללי זהירות, הוא יקבל את זה, הוא ישמח בזה, הוא יודע לנו, ובעזרת השם הוא יצא מזה לדרך חדשה, לדרך נכונה, ובעזרת השם שנצליח כולנו להגיע להצלחה המתאים.